פסטיבל כאן.
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. אלן.
היי.
דני, האם אתה יודע מהי משמעות החיים?
שאלה.
שאלה קלה.
מה שאני יודע זה שזהו הרמז הירוד ביותר שהיה לך בתוכנית שלנו, כי אתה מתכוון לדבר על הסרט הזה.
Hey, look! How it's being eaten!
Is it?
Makes you sick, doesn't it?
Mm. I mean, what's it all about?
Face me.
Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt?
כן, שמענו קטע מתוך הסרט The Meaning of Life, או כמו שקראו לו כאן בישראל, טעם החיים, משנת 1983, בבימויו של טרי ג'ונס, ובחיכובם של חבורת מונטי פייתון, שלמעשה יצרו את הסרט הזה יחד איתו. דני, בדרך כלל בתחילת כל תוכנית, אני שואל אותך שאלה טעם, אני שואל אותך למה אנחנו עוסקים בסרט שעליו אנחנו מדברים, אבל למעשה הפעם ההסבר הוא די ברור, נפרדנו לאחרונה מבימי הסרט, הקומיקאי הגדול, טרי ג'ונס.
נכון.
עצוב מאוד. ולמעשה אנחנו נחגוג את טעם החיים בלעדיו בעצם. למרות שהיינו מדברים על הסרט הזה בלי קשר.
בלי קשר למוות שלו.
בלי קשר למוות שלו. סרט ראוי לדיבור.
הוא היה מעדיף שנדבר על זה עם קשר למוות שלו. כמו שאנחנו מכירים אותו. הם אהבו לקשור דברים למוות.
נכון.
הוא לא המתנגד.
כן, אני מאמין גם. אז דני, האם אתה יכול לעשות כאן העלאה מהאוב של המת, ובעצם ליצור לנו כאן תקציר שהוא רציני, בלי טיפת הומור, וחשוב שבסופו של דבר נבין ממנו את משמעות החיים?
כן.
Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles.
מדובר בסרט אפיזודות שתחת הכותרת משמעות החיים, the meaning of life, הוא בעצם נפגש עם שבע תחנות בחיים של האדם. הלידה מיוצגת על ידי מערכון שעוסק באישה שעומדת ללדת, אבל היא שולית לגמרי בכל הפרוצדורה של הלידה, כי הרופאים עסוקים בלהרשים את המנהלים בציוד החדש שממלא את חדר הלידה.
הלידה, יש פה את המכונה שעושה פינג.
כן, כן. יש, כשנגמרת הלידה גם כולם עוזבים חוץ מן היולדת. תקועה שם. בהתחלה גם לא מוצאים אותה בין כל הציוד. היא ככה די הולכת לאיבוד. יש סיפור אחר, מאחון אחר, שמתרחש בעולם השלישי. שזאת עיר קוראים טיפוסית בריטית. הקורא הקתולי מגיע הביתה ומספר שפיתרו אותו מן העבודה, ומה יעשו עשרות ילדיו עכשיו לא יהיה להם אוכל. הפרוטסטנטים שגרים ממול מנהלים שיחה, כמה טוב שהם מולידים פחות ילדים.
כן. יכולים להשתמש באמצעי מניעה.
כן, יכולים, זה אומר הבעל, האישה לא חשבה על האפשרות הזאת. היא אומרת דווקא שמבחינתה, בכל פעם שעושים סקס יש ילד, עובדה, יש להם שני ילדים. עוברים דרך החינוך בבית הספר, החינוך הבריטי, הקשוח, הדתי, הקשוח.
שכמובן המורה שם הוא ג'ון קליז.
כן, שבין השאר בחינוך גם מלמדים את הילדים על סקס, כן, והם אפילו מדגימים, המורה והאישה שוכב עם אשתו מול הילדים כדי להסביר להם עד הסוף איך זה מתבצע באמת, הלכה למעשה, כמו שיעור ביולוגיה או זואולוגיה. זה ממשיך עם בעצם שלושה מערכונים בשלוש תקופות שונות של האימפריה הבריטית. מלחמה במלחמת העולם הראשונה, באיזשהו תרגיל אימונים בבסיס קשוח כזה מאוד, בבסיס אימונים היום, ובמלחמה בדרום אפריקה נגד הזולו.
כן.
וכך זה ממשיך תחנות אחרי תחנות, עד שזה מגיע לקראת המוות בסצנה של נהנתנות מופרזת, של אכילה מופרזת, ומה התוצאות של אכילה מופרזת.
אנחנו עוד נגיע לזה,
עוד נגיע לכן. כן,
כן, האיש השמן במסעדה.
אולי כן. זאת הסצנה המפורסמת ביותר, שאיכשהו מן הסרט הזה.
כי אפשר להוציא אותה אחר כך מהראש, אנחנו נדבר
כן,
על זה.
כן, ואודות המוות, כשמגיעים למוות, אז יש גם שתי ורסיות, שתי גרסאות, אחת אדם שנרדף על ידי קבוצה של טופלס, נשים שרצות אחריו, והוא בורח מהם, קופץ ישר לקברו, או המוות, בעצם המלאך המוות, the grim reaper, קוצר הנשמות, שמגיע לבית, ובסצנה סוריאליסטית, על הבונואל, בסגנון בונואל קצת.
או ברגמנסקי הוא כזה, גם.
ולוקח איתו את הנשמות למסע האחרון שלהם, יש בהתחלה פרולוג של איזה מרד של פקידים, מורדים בבוסים הצעירים והיפים שלהם, ומורדים בהם והופכים את כל הבניין שלהם לספינה של מורדים.
פיראטים.
כן, מין ספינה כזאת. יש איזה הרהור בתחילת הסרט של דגים ששתים באקווריום.
וטובים, מה עם משמעות החיים?
לא, איך הם מגיעים למסקנה שהם צריכים לדון בכלל במה שאתה רואה, כי הם רואים חבר שלהם. שמגיע לצלחת כן. של, כן, הם, תראו, אוכלים חבר שלנו. ומגיעים בסוף למסקנה, והמסקנה בסוף הסרט, שהחיים הם בסך הכל בסדר, ושצריך לעשות טוב.
רגע, אתה עושה לנו ספוילר למשמעות החיים על ההתחלה?
כן. על ההתחלה, לא, זה לא היה בהתחלה, אני התאפקתי, וצריך לעזור לזולת,
ולקרוא ספר
מדי פעם, וקצת ללכת. וזאת משמעות החיים. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's
bugger all down here on earth. דני, אני מודה לך על שלל העצות הטובות לחיים הטובים. וכן, אתה צודק. תראה, הסרט הזה משנת 1983 אומרים שהוא הסרט הקיצוני ביותר של חבורת מונטי פייתון. אתה יודע, לפני כן היה בריין כוכב עליון, שהתעסק עם שלוש הדתות, והרגיז את שלושתן באותה מידה. לפני כן היה הגביע הקדוש, ולפני כן היה עוד סרט אחד שהוא היה מין מקבץ מערכונים שקראו לו, ועכשיו למשהו שונה לגמרי, מערכונים מתוך סדרת הטלוויזיה, קרקס המופף, שהפכו לסרט קולנועי. אבל יש כאלה שאומרים שהסרט הזה, The Meaning of Life, הוא זה שמתח את הגבולות של הצופים עד הסוף.
אתה יודע, הסרט הזה דומה לסרטים באמת שנועזים כאלה, שנעשו באנגליה ושניסו ככה לתקוף את העין של הצופה ולגרד לו קצת במוסר ובמוסכמות של מה מותר להראות, מה אסור להראות, על מה מותר לדבר. אתה יודע, ילדים בריטים הם ילדים טובים ומושמעים מאוד, אבל כשעוזבים אותם בלי המורה, זה הילדים הכי פרועים שבעולם.
כן.
אז באנגליה, הממושמעת, המתורבטת,
יש גם הוליגנס.
כן, אז, בדיוק. אז זה מתפרץ, כאילו, אם יש חריץ, אז אתה יודע, זה, או שזה הולך פנימה לאולקוס, או שזה יוצא החוצה ומתפרץ במונטי פייתוניות כזו.
כן.
והם,
אבל השאלה שנשאלת היא, האם הסרט הזה מתח את הגבולות בכלל של עולם התרבות? זאת השאלה שנשאלת.
תראה, כשאתה אומר את המילה תרבות, אני נאלץ לשתוק. מה אני יכול כבר להגיד על תרבות? אבל
תשתוק כמו דג.
כן, אני שותה כמו דג לפני שאוכלים אותו, ובוא נשמע מישהו שמבין בתרבות.
אז בשביל זה הבאנו לתוכנית כוח משימה מיוחד, שמורכב משני חוקרי תרבות, שהם לא סתם חוקרי תרבות, אלא גם כתבו את האנציקלופדיה של הרעיונות, שעוסקת בתרבות, תקשורת ופילוסופיה.
ביג דיל, אתה יודע, גם לנו בקיבוץ היה ועדת תרבות, תגיד.
אז איתנו נמצאים דוקטור דוד גורביץ'
אלן.
ודוקטור דן הרב.
אלן, אלן. אני דווקא רוצה להתחיל באיזושהי הנחה, שבניגוד למה שבדרך כלל אומרים, ש מונטי פייתון עוסקים בביקורת תרבות, אני חושב שבסרט הזה יש גם איזה שהם מימדים אקטואליים. זה לא כל כך פופולרי אולי להגיד את זה, אבל העובדה שהסרט הזה נעשה בשנת 1983, בעיניי היא חשובה. 83, אנחנו כבר בעידן תאצ'ר, 83 אנחנו שנה אחרי מלחמת פוקלנד. אני חושב שבצורה כזאת או אחרת, דברים שהם ביקורת על החברה הבריטית ועל השלטון הבריטי מחלחלים אל תוך הסרט הזה. אם אנחנו מדברים על הסצנה הראשונה, תאצ'ר אמרה שאין דבר כזה חברה, יש רק אינדיבידואלים. וכל השיח הזה על ההגירה, על ריבוי הילדים של מהגרים, לדעתי זה נכנס לתוך הירת קורים הזאת שדני תיאר כל כך יפה. כל הביקורת הזאת על הצבא ועל הפומפוזיות ועל בכלל המלחמה המיותרת הזאת של איים מרוחקים שארגנטינה כביכול השתלטה עליהם. אני חושב שזה חלק ממה ש... הסרט הזה נוגע. לא בטוח בזה, אבל איכשהו זה נראה לי מתבקש להסתכל גם על התקופה שבה הסרט הזה נעשה. יש בו, בגלל רמת ההפקה היותר גבוהה של הסרט הזה ביחס לסרטים האחרים, אני חושב שהם הלכו מאוד מאוד רחוק. הם יצרו פה מגוון גדול מאוד של ז'אנרים, צריך להגיד את זה, ובכל ז'אנר הם הפציצו, כן? הם הלכו לאיזושהי קיצוניות. גבולות התרבות, אני לא יודע אם זה חוצה את גבולות התרבות, אבל זה בוודאי מציג את התרבות במערומיה. זה כן. זה מציג את המסעדה הזאת שדיברנו עליה, ובכלל את כל העניין הזה של תרבות האוכל, ותרבות הגוף, והדברים שאנחנו כן אומרים לעצמנו על עצמנו, ודברים שאנחנו לא מרשים לעצמנו לומר לעצמנו על עצמנו, זה מחצין אותם, וגם בחינוך המיני, בשיעור החינוך המיני, זה גם העולם של התאגידים, והעולם של הצבא, זה בוודאי בוחן מימדים מאוד מרכזיים של התרבות שלנו, ובעצם מפשיט אותם מאורם. במובן הזה, זה בהחלט כזה.
Oh, the bulb is dilating, Doctor.
Oh, yes, there's the head. Yes, 4 centimeters, 5, 6 centimeters.
Lights! Amplify the ping machine.
Mouth trap.
Suction.
Eyes down for a full house.
Here it comes. And frighten it. Here.
And the rough toes.
Show it to the mother. That's enough.
Right,
sedate her. Number the child.
Measure it, blood type it, and isolate it.
Okay, show's over.
Jolly good.
Is it a boy or a girl?
Now, I think it's a little early to start imposing roles on it, don't you?
אני מסכים, אני חושב שזה ביקורת חזקה על כל המוסדות של התרבות. לא רק הבריטי, אלא בעצם התרבות המערבית. זה מתחיל מהקנוניזציה הזאת של רגע הלידה, כרגע גילוי, של החד פעמי, של האינדיבידואלי, ומה אנחנו רואים? גילוי של מכונות חדישות שרבים עליהם, שהמנהל יראה אותם טוב, שבו שרצו יולדת נזנחת כלאחר יד, ומוציאים את הוולד שלה, כאילו מדובר באיזשהו דג שמוציא, קרפיון שמוציאים אותו, וזה בריחה של זה, ושמים אותה, ושמים אותה, וזה נגמר העניין.
והמנהל מסביר שהוא עשה שימוש נכון עם המכונה שעושה פינג, כיוון שהוא מכר אותה, ועכשיו בית החולים סוחר אותה מחדש, ולכן זה עובר על התקציב החודשי, ולא על השנתי, וכולם בוחים לו כפיים, אף אחד לא מבין.
הוא ידע להפיק את הסעיף הנכון מהלידה. כמובן, מרוקן את הלידה ואת הרעיון של ההתחלה מהמשמעות שלו. כן. וזה מסתיים בריקון המושג סוף מהמשמעות שלו. סוף, במובן של המוות, במובן של... חוסר המוכנות של אנשים, החוסר שלנו נוגעת ללב והמגוחכת גם יחד של אנשים למות. בסצנה האחרונה הסוריאליסטית מאוד, שאני חושב שהיא מושפעת מהרבה מקורות, ובין השאר כמובן גם מהחותם השביעי של ברגמן, אתה רמזת על זה. יש פרודיה על האיש עם החרמש, האיש הקוצר שאתה דיברת עליו, דני, שמגיע לשם, ובניגוד לרצינות השוודית הזאת ששם, תחשוב, ב-83, בברגמן הוא ב-CO, הוא אחרי הסרטים הקלאסיים הכי גדולים שלו, עוד מעט הוא יעשה את פאני ואלכסנדר וכיוצא בזה, הוא ממש בזה שלו, זה מין פרודיה אכזרית גם על הקולנוע העמוק, אם אתה רוצה, ובמיוחד עם השאלות המטאפיזיות, הדתיות, הפומפוזיות ששואל קולנוע מהסוג של ברגמן. כי מה קורה שם עם האנשים בסצנה האחרונה של המוות? התחושה שלהם שהמוות בכלל לא מעניין אותם. זה כמובן נורא מצחיק, כי המוות הם הקליינטים של המוות, שלו, והקליינטים בכלל לא מעוניינים לדבר על התפקיד שלהם במחזה הזה, שפה הם הולכים ללכת. וזה מאוד יפה שם מוצג. הם ממשיכים לפטפט, הם ממשיכים לאכול, הם ממשיכים להריח את מר מוות, כאילו מדובר באיזשהו איזר שהם מכניסים אותו ומראים להם כמה המנות שלהם מעניינות, ואחרי זה הם נכנסים למכוניות המובזרות שלהם, וכבר המכוניות האלה כבר בעולם הבא, הם כאלו כמו צלליות מרחפות ומגיעות בסופו של דבר, לאן כמובן? לא לגיהנום כמו שהיינו מצפים, כי ההפתעה היא שמגיעים לגן עדן, אנשים שלא מגיע אליהם, כאילו שתות בנו במערכת הציפיות.
לס וגאס.
וגן עדן נראה לס וגאס, אז אם זה מההתחלה, כך זה מתחיל, על המשמעות שמרוקנת מתוכן, וזה ממשיך במוות שמרוקן מתוכן, כי הרי בסופו של דבר מטרת החיים היא המוות, זיגמונד פרויד. אז אם זאת מטרת החיים, אז למה אין לחיים שום מטרה ממשית? ואז יוצא שבשביל מה חיינו, בשביל מה נולדנו, והכל זה בהומור, אבל זה שאלות מאוד מאוד קשות. אבל דני יאיר את עינינו, דני מודע שבסוף יש נחמה, כי בסוף מישהי שהיא מציגה את הסרט בתוך סרט שמדבר על המינינג אוף לייף, אומר, אבל תהיו חברים טובים, תשתו, תהיו מוסריים, תנסו לעשות טוב לאחר. אז הפוך על הפוך, אחרי שמציירים לנו את האבסורד של החיים, אומרים לנו בעצם, כל הסרט הזה הוא מיותר. בשביל מה לשאול שעוד כאלה נפוחות שהתשובה עליהם זה כמו שאלות קידבק. נכון שהחיים הם משמעות? נכון. נכון שהמוות הם משמעות? נכון. במקום לשאול את השאלות קידבק האלה, פה תחיו את החיים הפשוטים, תהנו מהחיים, תהיו טובים אחד לשני, תהיו מוסריים. אז בעצם זה הסרט הכי מוסרי בעולם. לא?
Now, sex. Sex, sex, sex. Where were we? Well, had I got as far as the penis entering the vagina?
No, sir.
No, sir. No, sir.
Well, had I done foreplay?
Yes, sir. Yes, sir.
Ah, well, as we all know all about foreplay, no doubt you can tell me what the purpose of a foreplay is. Biggs.
Don't know, sorry, sir.
Carter?
Oh, was it taking your clothes off, sir?
Well, and after that...
Oh, putting them on a lower peg, sir.
Purpose of foreplay is to cause the vagina to lubricate so that the penis can penetrate more easily.
Can we have a window open, please, sir?
Yes, Harris, will you? And, of course, to cause the man's penis to erect and har. Then, now, did I do vaginal juices last week? Oh, do pay attention, Wadsworth. I know it's Friday after. Oh, watching the football, are you, boy? Right, move over there. I'm warning you. I may decide to set an exam this term.
Oh, sir.
So just listen.
ויש פה תכנים חדשים, הסברה מינית, כן, והוא הרבה יותר משקיע מהמורה שלי, שכשהיה מגיע לעברי מין או רביעה, בשיעור ביולוגיה, לא הסברה מינית, בשיעור ביולוגיה, בגוף האדם, היה פרק, עברי מין או רביעה, הוא אמר לנו, זה קל, זה קל, תלמדו בבית. הוא היה נבוך מלהתעסק בזה. אז לא, כאן, כן, יש, צריך להתקדם, הולכים עם הקדמה, והוא הולך באופן קיצוני מדי עם הקדמה.
בדיוק, בצורה פרודית, הרי בסך הכל הוא מרוקן את המין מכל אירוטיקה, נכון? הוא הופך את המין לסוג של...
טכניקה.
טכניקה צרכנית, כמו סוכן מחירות שמראה איך עובד המיקסר.
וכמובן...
המחירה זה המיקסר האישי שלו.
ויש פה בדיחה על לא משנה מה תיתן לילדים ללמוד, מערכת החינוך כבר תמאיס את הנושא עליהם, נכון?
ברור.
זה, הצלחנו עם התנך, נצליח עם הסברה מינית, ולכן התלמידים מתים משעמום, שואלים אותם מה זה משחק מקדים, אין להם מושג, לא, הם לא יודעים, זה משתממים, הם, בשביל להצליח במבחן נגיד על הסברה, הם יצטרכו להעתיק, הם לא יודעים, הם לא מקשרים את זה לדבר, פשוט כי זה בבית ספר, וזה הופך למשהו, זה הכתיבו לי את זה, אני חייב ללמוד את זה, זה משעמם אותי, אני לא אעשה את זה, זה אפילו לא גורם להם למבוכה וצחקוקים. מצד שני, מורה עולה על אשתו, על המיטה, הם מתפשטים.
Ah, hello, dear. Do stand up. My wife enters the room, Carter.
Oh, sorry, sir. Sorry.
Weimer, this is for your benefit. Would you kindly wake up? I've no intention of going through this all again. We'll take the foreplay as read, if you don't mind.
No, of course not, Hanford.
So, the man starts by entering or mounting his good lady wife in the standard way. The penis is now, as you will observe... more or less fully erect. There we are. That's better.
עד כדי כך, תחשבו שבזמן הצילומים, היה צריך להוציא את הילדים מהצילומים. הילדים לא מופיעים בצילומים, כי אי אפשר היה לבצע את זה באמת מול העיניים שלהם. כן. אגב, גם כל מיני מילים.
זאת אומרת, הבעיה היא אמיתית, מה אתה אומר. מה שאתה אומר, זה הבעיה, זה לא קולנועית, אלא זה ממש היה בביצוע של הסרט.
כן, כשהוא אומר שם שהוא מלביש את הקונדום על הקוק שלו, כן? על הזין שלו, סליחה, על הביטוי.
כן,
או למה סליחה בעצם. אז, וזה כן היו ילדים שם, אז הוא אמר, the rubber on my sock. וילדים כאילו, על מה הוא מדבר, ואחר כך עשו דיבוב, דיבבו את המילה הזאת כדי לתקן את זה בסרט. זאת אומרת, היה להם בעיות טכניות, אז מבחינה זאת כן, הם חורגים ממה שמותר, אפילו בשנות ה-80, אבל עם איזה רוח, כאילו לתקוף איזה אנגליה, שלא השתנתה בכלל, שלא התקדמה בכלל, ואם התקדמה, התקדמה כל בדברים האלה, כן, בטכנולוגיה, או באיזה דברים, כן, יש היום תרומת איברים, אבל זה תקוע באותה בירוקרטיה של פעם, וזה ש...
מוצאים את הנשמה למי שרוצה לתחום.
קודם כל, הוא טוען, הרי באים, 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 מגיעים למישהו, באים שני פרמדיקים, אומרים שלום, באנו לקחת את הכבד, אתה חתמת על אדי כזה, כן, שאתה תורם, הוא אומר, כן, אבל זה רק אחרי שאני אמות. זה מיד תוקע את העניין הבירוקרטי, מה זאת אומרת מיד אחרי שתמות? בסדר, אתה תמות, אבל עכשיו...
חתמת.
כן, אתה חתום, והבעיה היא טכנית כזאת, כן? והאישה רק אומרת, טוב, אני אלך לעשות קוס טק, כן? כי זה הנושא עכשיו, לא, הבן אדם יצטרך להיפרד מהכבד שלו ו...
Yes, hello, can we have your liver?
My fat?
Your liver. It's a large glandular organ in your abdomen.
You know, it's reddish brown, it's sort of...
Yeah, I know what it is, but I'm using it.
Come on, sir, don't muck us about.
Hello? What's this then?
A liver donor's card.
Need we say more?
No! Listen, I can't give it you now. It says, in the event of death.
No one who's ever had their liver taken out by us has survived.
Just lie there, so it won't take a minute.
What's going on?
He's donated his liver, madam.
Is this because he took out one of those silly cards?
That's right, madam.
Typical of him. He goes down to the public library, sees a few signs up, comes home all full of good intentions. He gives blood, he does cold research, all that sort of thing. What do you do with them all, anyway?
They all go to saving lives, madam.
That's what he used to say. It's all for the good of the country, he used to say.
הם באמת חושפים את הכל בצורה מאוד מאוד קשה, את הקטע הזה עם הכבד, כי הם הופכים את זה לא מבעיה מופשטת של תרומת איברים, אלא מין מקרר פרימיטיבי כזה שבתוכו צריך להפסן את הכבד ולעקור מישהו מהקרביים שלו, וזה כזה נראה כמו בית מטבחיים אחורי באיזה דירה עלובה שמשם בלי שום תנאים סניטריים צריכים לעשות איזה פעולה שנראית כמו פעולה סטנית או בכלל פלילית של איזה רופא שלא יודע בכלל מה לעשות.
כן, זה הנוכחות של הדם, הנוכחות של הדם והבשר,
כן, בדיוק,
שבסרט הזה אחר כך היא מופיעה. אופן כללי אנחנו מתעלמים ממה שיש בתוך גוף האדם. גוף האדם, מה שבפנים לא מוצג, כן? חוץ מסל קרוננברג, כן, שאמר, כן, הוא במאי שאמר, הוא אמר, תשמעו, מה אתם, שאלו אותו, למה אתה מתעסק כל הזמן? כי לי אומרים, כשאני חושב אישה יפה, אני מיד חושב אישה עם כליות יפות או לבלב. זה, אני חושב על זה, על פנימה. אבל בכלל לא מראים את זה. בסרט הזה מנסים להראות באמת את החלקים הפנימיים עד לקראת הסוף עם האיש השמן הזה. מראים אותו ממש איך הוא נראה מבפנים, כשהוא פרוץ כזה.
There are Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus and Mormons and then There are those that follow Mohammed's but I've never been one of them I'm a Roman Catholic and have been since before I was born and the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you're warm you don't have to be a six footer You don't have to have a great brain You don't have to have any clothes on You're a Catholic the moment that came Because every sperm is sacred Every
sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate.
Every sperm is sacred. Every sperm is great. If the sperm is wasted, God gets quite irate.
Let the heathen spill theirs on the dusty ground.
זה כמובן השיר Every Sperm is Sacred, כל זרע הוא קדוש, והוא מסביר באותות ובמופתים ובמיוזיקל למה צריך לכבד את המחשבה הקתולית שאין זרע לבטלה.
ואתה זוכר מה הוא עושה, מה קורה בסצנה הזאת, אחרי שהוא מודיע להם, הוא אומר, עכשיו אתם, עשיתי, אסור לבטל זרע בטלה, לכן עשיתי מה שעשיתי, ועכשיו יש לו עשרות ילדים, ועכשיו אין לו כסף לפרנס את כולם, ולקלקל את כולם, הוא אומר, אני מוכר אתכם לזה איברים.
לניסויים רפואיים.
ניסויים רפואיים. אז הם מוכרים בפניו ואומרים לו, יש מה לעשות, אולי תעשה לך, תסרס את עצמך, כאילו, הוא אומר, לא, לא, זה אני לא נוגע, כי כל זרע הוא קדוש. אבל אתכם, אני מוכן למכור, את הילדים שלי העיקרים, אין ברירה, אבא החליט, וכל משפחת המורמונים המורחבת הזאת, או מה שלא יהיה, אז שר יחד איתו במקלה, כל זרע הוא קדוש, אסור להשחית זרע לשווא.
נראה כמו יאנוש קורצ'אק בהפוך.
בדיוק, זה כאילו יאנוש קורצ'אק במין טירוף כזה שיצא מהמסלול שלו, כאילו, בדיוק, זה נהיה כזה מטורף לגמרי, כי הוא בסך הכל לא רוצה להציל אותו, הוא רוצה להציל את עצמו, לא אותם הוא רוצה להציל.
So you see my problem, little ones. I can't keep you all here any longer.
Speak up!
I can't keep you all here any longer. Go God has blessed us so much, I can't afford to feed you anymore.
Can you have your balls cut off?
Oh, it's not as simple as that, Nigel. God knows all. He'd see through such a cheap trick. What we do to ourselves, we do to him.
You could have had them pulled off in an accident.
No, children, I know you're trying to help, but believe me, my mind's made up. I've given this long and careful thought, and it has to be medical experiments for the lot of you.
אפשר לראות עוד משהו, אם כבר נתעכבנו על הסצנה הזאת, כמו שאמרתי, שהכותרת שלה היא בעולם השלישי.
כן.
ואז עוברים, נשארים, לא עוברים לעולם השלישי, נשארים באנגליה, אבל הירד קוראים כזאת, ויש פה שני היבטים, אחד, צריך לזכור, זה סרט, היה להם המון כסף. הם קיבלו הרבה כסף, הרבה יותר.
זה סרט עם התקציב הכי גדול שהיה להם.
כן, הרבה יותר מאשר בסרטים באורך מלא, וזה אפשר להם...
הפקה של יוניברסל.
כן, זה הפקה של יוניברסל, זה אפשר להם לעבור לוקיישנים, לצלם בהרבה מאוד מקומות, צילומי חוץ, צילומי אולפן.
ז'אנרים שונים לגמרי.
כן, כן, ולהחליף תלבושות. אז למשל הסצנה הזאת, שהיא אולפנית, אבל הרחוב הזה... שהוא מטפס בו בהתחלה, זה קלאסי של, של מיוזיקל גדול כזה,
כן.
קהילת MGM, אתה יודע, נכון. של, של ענק, שאחר כך אתה יודע שאם יש שורה של דלתות, אז באיזשהו שלב כל הדלתות תיפתחנו, כן. במקרה הזה זה כל
דלת. כמו כזה עלובי החיים כזה, התחלה.
כן, אתה יודע, זה, הרי יש מיוזיקלס כאלה שהתרחשים באנגליה, נכון? My Fair Lady, זה מתרחש באנגליה, כן? Mary Poppins, זה מתרחש באנגליה, כן? אבל התבנית וה... סוג השירים, הם יכולים להיות שירים בריטים, כן? אבל התבנית היא התבנית הזאת, ההוליוודית הזאת, שפתאום כל הרחוב מתמלא, כן? במקרה הזה, בגלל שזה מונטי פייטון, אז לא הדלתות של הבתים תיפתחנה, אלא הדלתות של השירותים, כי כל הגברים עכשיו נמצאים בשירותים, כן? אז הם ישירו מתוך השירותים. אבל זה יפהפה. וטרי ג'ונס רצה לעשות סרט. מצד אחד הם שמחו לחזור למתכונת הזאת של מערכונים, ולא להתחייב לעלילה, שבסוף אם בודקים את העלילות הרי, הם בסוף גם הייתה מין חוט כזה שתולים עליו מערכונים, כן? אז זה תמיד הדגיש את החולשה של העלילה הכללית, כן? ופה אין צורך, אז יש איזה חוט מחשבה, שעליו אתה תולה את המערכונים, מאולץ יותר, מאולץ פחות. אז זה דוגמה שפה הוא הרשה לעצמו לביים, זה סצנה קולנועית, לעומת נגיד הסצנה הקודמת של בית החולים, שהיא מתחילה בקולנוע, שוט הקלאסי הזה של הקולנוע, של האלונקה, של החולה הרץ בתוך מסדרון, ונקודת המבט שלו, האורות הנאונים מלמעלה, ושוב הדלת שנפתחת, ושוב מסדרון, ושוב מסדרון, זה באמת, אחר כך דווקא המערכון
זה הופך למערכון.
המערכון של המכונות הוא מוגבל מאוד, באולפן קטן, תיאטרלי.
מזכיר את הקרקס המעופף, באמת.
כן, כן, שם הם חוזרים כאילו למה שנקרא טלוויזיוני, מערכון טלוויזיוני, שלא... המצלמה הקפואה, לא יכולה לזוז, לא יכולה ל... היא לא חלק מן ה... זה מערכון כן. שבו השחקנים והטקסט משחק. ופה, זה לא רק שחקנים וטקסט. הטקסט, אמרנו, יפהפה, משעשע, אבל הקולנוע הוא מרהיב. יש מה לראות, ואז פתאום זה נפתח, ולהקה שלמה של רקדנים ורקדניות.
כן, עשרות רקדנים.
כן, כמו שצריך, יש רגע כזה, והמיזיק הנכון שכולם נשפחים בסוף לתוך הכיכר, או המדשאה, לא משנה, תלוי באיזה לוקיישן זה, כן? גם אם הם קוראים, גם אם הם תלמידים, גם אם הם מלאכים, לא משנה, יש את הרגע הזה שכולם צריכים למלא את הבמה, לשיר, לפינאלי של השיר, וכולם באיזה מין חגיגה. כמובן, בגלל שזה מונטי פייתון, זה בפער עצום מהטקסט.
כן.
הם צריכים בדרך כלל זה לדבר על עושר, לדבר על כולנו נתחתן, לדבר תהיה אהבה תנצח, יהיה בריאות, משהו כזה, כן, חופש, ופה זה על ה... כן, כל כן. זרע הוא קדוש, זה משפט שצריך ללחוש אותו, ולא לצעוק את זה במין...
יש עוד משהו מתוחכם בסיפור הזה. אני חושב שבשיר הזה הם גם מעבירים ביקורת, גם על תרבות המיינסטרים הבריטית, שמתחת לפני השטח, בכל מיוזיקל יש איזה מסר מחנך כזה. תחת כל מיוזיקל מסוים, בסופו של דבר יש סט כלים חינוכיים לבאות.
נכון, נכון.
Now, today we're going to do marching up and down the square. That is, unless any of you got anything better to do. Well, anyone
you over anything they'd rather be doing than marching up and down the square? Yes, Atkinson. What would you rather be doing, Atkinson?
Well, to be quite honest, Sarge, I'd rather be at home with the wife and kids.
Would you now?
Yes, Sarge.
Right, off you go. Now, everybody else happy with my little plan of marching up and down the square a bit?
Sarge?
Yes?
I've got a book I'd quite like to read.
Right, you go read your book then. Now, everybody else quite content to join in with my little scheme of marching up and down the square? Sarge? Yes, Wycliffe, what is it?
Well, I'm learning the piano.
Learning the piano?
Yes, Sarge.
And I suppose you want to go and practice, eh? Marching up and down the square, not good enough for you, eh?
Well...
Right, off you go! Oh. Now, what about the rest of you? Rather be at the pictures, I suppose. All right, off you go!
אני חושב שמה שמונטי פייתון עושים, בכלל, בכל הסרטים שלהם, בסרט הזה אולי אפילו בצורה עוד יותר קיצונית, הם מדברים על התודעה הבריטית, הם מדברים על השיח שמתרחש בבריטניה, ואני חושב שהחשבון שלהם הוא בסופו של דבר עם העובדה שהבריטים לא משלימים עם קיצה של האימפריה. הם עדיין מרגישים באיזשהו אופן ה... הם עדיין מדברים מגבוה, הם עדיין מדברים בתחכום רב, עדיין מדברים באיזשהו סאבטקסט, עדיין מרגישים שהם מתעלים על שער העולם וכן הלאה.
פטרונים לנצח.
אני חושב שזאת הפעולה, זה הפרויקט המונטי פייתוני, זה פרויקט מתמיד של נעיצת פסיקה בבלון הנפוח של הבורגנות הבריטית. של הבורגנות הבריטית, שהיא כוללת גם את הצופים בסרטים שלהם, שהם בורגנים שנהנים באיזשהו אופן מההצלפה העצמית הזאת שהם חוטפים ממונטי פייתון. לכן זה נכון שבסיקסיס קרה את כל הדבר הזה שדני מדבר עליו, הוא אכן קרה, הבריטים תרמו המון למהפכה של הסיקסיס, זה ברור, אבל בתוך הבורגנות הזאת נותרו עם עצומים של אנשים שמסרבים לראות, וטאצ'ר היא במידה רבה המייצגת של הדבר הזה. היא במידה, יש את הברזל, תחשוב על הביטוי שהיא קיבלה,
יש את הברזל,
בדיוק, איזושהי חשיבה על אימפריאליזם מחודש, חשיבה על כוחנות וכן הלאה. אז אני חושב שזה לא נעלם בבריטניה, ואני חושב שזה, אולי, אני לא יודע, אני לא מספיק בקיא, אני לא חושב שזה נעלם עד היום, במובנים מסוימים, כשאנחנו חושבים על הבריטים.
Ah, good afternoon, sir, and how are we today?
Better.
Better?
Better get a bucket or a throw up.
ועכשיו אנחנו לא יכולים להתחמק מהסצנה באמת המפורסמת ביותר של הסרט הזה, שמככב בה טרי ג'ונס, הבימאי, הוא מגלם את האיש השמן במסעדה שמגיע, מזמין את כל מה שיש בתוך התפריט, כולל כמה ארגזי בירה. בואו נשמע קטע קטן, תחזיקו מעמד.
אגסטו, a bucket for monsieur. Merci, Gaston.
I haven't finished.
Pardon, Gaston? A thousand pardons, monsieur. Now, this afternoon, we have monsieur's favorite, the jugged hare. The hare is very high, and the sauce is very rich, with truffles, anchovies, Grand Marnier, bacon, and cream. Thank you, Gaston.
There's still more.
Allow me a new bucket for monsieur. And the cleaning woman. Monsieur, is there something wrong with the food?
No, the food was excellent.
Perhaps you're not happy with the service?
No, no, no complaints.
It's just that we have to go. I'm having rather a heavy period.
And we have a train to catch.
Oh, yes, yes, of course, we have a train to catch. And I don't want to start bleeding all over the seats.
Perhaps we should be going.
Oh, farewell, monsieur. Thank you so much. So nice to see you. And I hope very much we will see you again very soon. Au revoir, monsieur.
Oh dear, I have trodden in monsieur's bucket.
Another bucket for monsieur.
and perhaps a hose.
ובאיזשהו שלב ג'ון קליז מציע לו עלי מנטה קטן, וואפל תין מינט, שזה מין וואפל שוקולד מנטה.
כמו אפטר אייט.
יפה, דני, מה זה דברים שאתה אוכל?
אפטר אייט? נכון, זה מין שוקולד דקיק כזה. אתה תובל את זה
בתי שלך?
בטעם מנטה.
אוקיי. ואז טרי ג'ונס מתחיל להתנפח ומתפוצץ, ובעצם כל מאב עפים על המסעדה. אוי, למאזיני הרדיו, אני חושב שעדיין קשה שלא לדמיין את הסצנה הזאת, שהיא באמת דוחה ומצחיקה, אני לא יודע מה יותר.
בכל אופן, הרעיון הזה של לעסוק במגעיל הוא רעיון קשה מאוד, כי זה באמת כאילו למתוח את הסבלנות של הצופה עד הסוף הגבול שלה, כאילו להראות לו כאילו את הפסיעות של החיים, והרעיון שכולך חומר ואתה עשוי רק ממאיים תאבים שאתה מרוקן אותם פעם או פעמיים או שלוש ביום, זה כל האדם מה שנקרא. להציג את זה בצורה כזאת זה כמובן מאוד מאוד קשה, אבל אני לא חושב שמציגים את כל האנשים בצורה כזאת, את הבורגנים מציגים, אלה שנהנים, אלה שמפטפטים כמו שאתה אמרת, ומדברים בדברים מרושעים ומרחלים ומתעלמים מהכל, ובכלל לא מוכנים להתעמת עם הסיטואציה שקורית להם, עד שזה כבר מגיע לפתחה מה שנקרא, הגועל נשפח עליהם, אז הם מתחילים לעזור. כאילו מנסים לבודד את עצמם משם.
אבל גם אז הם לא אומרים שזה בגלל זה.
בדיוק, הם מנסים להתעלם מהמציאות. זה הדבר המעניין פה. לא רק הגועל והצופים, אלא מה עושים האחרים. איך הם מגיבים על הדבר הזה? אני חושב שהם מגיבים מהתעלמות, בפחד, ביראה, ופשוט בניסיון הכחשה.
אבל יחד עם זה, זה מדבק. כי זה הומור של ג'ון קליז, אנחנו רואים את זה אחר כך במנון של פולטי, אין מעצורים, כלומר יש מין כל מיני פתחים כאלה, שדרכם נפלטות החוצה המילים שלא צריך להגיד. אז למשל האישה הזאת שעכשיו השמעת, שהיא אומרת אני הולכת מפה, ברור שהיא הולכת כי היא לא יכולה לשאת את ההקעות האלה מסביבה, אבל בתור תירוץ היא אומרת את משהו שאם היא, זאת הייתה הסיבה שהיא צריכה ללכת, היא בוודאי לא הייתה אומרת שהיא רוצה ללכת בגלל שיש לה מחזור, ושהיא חוששת מללכלך בדם את המונית או את הרכב. זאת אומרת, זה בדיוק המינים שלא אומרים, כן? אז כל הדברים שלא אומרים, או את כל הדברים, אף אחד, כשאנחנו אוכלים, כן, אז אנחנו מדברים על כמה הצורה יפה של האוכל. אנחנו משקיעים מחשבות על איך הוא נראה אחרי שאנחנו לא עושים אותו, והוא נגיע לקיבה, ואנחנו לא מתעסקים, לא בצבע שלו ולא בריח שלו, כן, לא מתעסקים בזה, אבל זה שם, כן? אז פתאום אומרים את זה, מראים את זה, מראים את הצד הזה, זה מין תחבולה כזה. וג'ון קליץ, הוא יודע שאסור להגיד, כן, זה במומנו של פולטי, הדמות שלו, כן, פולטי, הוא יודע שאסור לו לא להגיד, והן נפלטות לו, כל המילים האלה, אין לו ברירה, אז גם פה, זה הכל עצור, ופתאום זה מתפרץ החוצה, אז גם כל הדבר הזה שעצור בתוך הבטן האינסופית הזאת, בסוף, 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 בגלל כל לא, למרות כל הכיסוי הזה, וכל ההתעסקות המאוד קורקטית, כן, אז זה מתפרץ בבת אחת, יש עוד משהו אחד קטן, זה העניין הזה של הלעג לבריטים שכל כך מעריצים את הצרפתים. וזה יוצא עם השפה ועם כל ה... בשביל מסעדה תהיה טובה, חייבת להיות צרפתית.
כן.
זה יוצא יפה.
כן, אני, אתה יודע, קשה להסביר בדיחות, אבל אני ממש רואה את הקטע הזה כסוג של מלחמת חורמה בתרבות ובשיח ובסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו, לא פחות מזה. באמת, החיבור הזה בין תרבות לבין מי שאנחנו באמת, ממה שאנחנו עשויים, החומרים שמהם אנחנו עשויים. הם ממקמים את זה במסעדה, שזה מקום טוב מאוד להתעסק בחומר, להתעסק בבשר, להתעסק במה שאנחנו קוראים הרבה פעמים הממשי. החומרים המאיימים האלה שבעצם קיימים בתוכנו. כמו שדני אמר, זה תמיד נורא נורא תרבותי. זה נורא יפה, זה לבן, זה בוהק, מדברים נורא יפה, ומדברים במבטא צרפתי, ומארגנים את זה בשמות.
זה מאוד מאוד דליקט, מאוד סאטל.
כן, ומארגנים את זה בשמות, בתפריט מאוד מעוצב, והכל אומר תרבות. אנחנו בני תרבות. אבל מהי התרבות בעצם, אם לא הכחשה של מצב הטבע, שממנו באנו ובתוכו אנחנו חיים. אבל מצב הטבע הזה זה מצב שמאיים עלינו. אנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו תרבות, והנה הדבר הזה שיוצא מגופנו, מזכיר לנו את הדבר הנורא ביותר, שבעצם זה החומרים שמהם אנחנו עשויים, את זה אנחנו לא רוצים לראות. זה מה שז'יז'י קורא המפגש עם הממשי. כשאתה מקרין את זה לפעמים לסטודנטים, הם מכסים את הפנים שלהם עם כף היד, אבל אתה רואה שהם מציצים החוצה. זאת אומרת שמצד אחד הם לא מסוגלים לראות את זה, אבל מצד שני הם נשאבים אל הדבר הזה, מכיוון שהוא אומר משהו אמיתי עלינו.
Behold paradise.
I love it here, darling.
Me too, Marvin.
Hello. Welcome to heaven. Excuse me, could you just sign here, please, sir? Thank you. There's a table for you through there in the restaurant. For the ladies.
Have a nice one.
Thank you. Happy Christmas.
Oh, is it Christmas today?
Of course, madam. It's Christmas every day in heaven.
Oh, how about that? Oh, oh look, a cabaret.
Good evening, ladies and gentlemen. It's truly a real honorable experience to be here this evening. A very wonderful and warm and emotional moment for all of us. And I'd like to sing a song for all of you. It's Christmas in heaven, all the children sing. It's Christmas in heaven, hark, hark, both church bells.
אז יפה שהחיים נגמרים בקיץ' לא נורמלי.
הם נגמרים בקיץ' של הוליווד.
זה מופע של לסווגסי.
לסווגסי.
שרואים כזה מין איזה ריוויו די זול, עם מלאכיות חשפות חזה, שפשוט פרימים אותם עם חוטים נראים כלפי מעלה.
אבל האם זה לא נראה כמו הפנטזיה של כולנו? האם זה לא היום-יום שלנו? חברת השפע, 500 ערוצי טלוויזיה... אוכל בלי סוף, האם הגן עדן הזה זה לא בעצם הגיהנום שאנחנו כרגע חיים בתוכו?
בסוף הסרט כמובן יש את השלב שמייקל פלין יושב בדרג, מלובש דרג, ואז הוא מקבל כרטיסייה. הוא מבקש להסביר עכשיו מהי משמעות החיים, הוא אומר ועכשיו now the meaning of life, ואז הוא מקבל כרטיסייה ואומר תודה רבה בריג'יט. מוציא את הכרטיסייה כמו ממעטפה כזאת שפותחים לפרסים של האוסקר, והזוכה הוא מוציא את הכרטיסייה ואומר טוב, זה לא הרבה. זה לא הרבה, זה לאכול טוב, לקרוא ספר מדי פעם, להיות נחמדים לשכנים ולהשתדל לחיות בשלווה והרמוניה עם כל בני האנוש. ואז הסרט נגמר בזה שמייקל פיינין אומר עכשיו לכתוביות, ולא יודע אם אתם שמים לב, אבל אף על החלל טלוויזיה, ובטלוויזיה אנחנו רואים את כתוביות הפתיחה של הקרקס המעופף הראשון משנת 1969. והטלוויזיה הזאת היא נבלעת בחלל. וזה למעשה הסרט האחרון של מונטי פייתון והפרויקט האחרון שמסו יחד. ששת החברים ביחד. כאילו יש בזה איזשהו קלוז'ר מסוים.
סגירת מעגל.
סגירת מעגל. גם הסדרה הזאת שעשינו ב-1969 אז, שחשבנו שאנחנו משנים את העולם, גם היא חסרת משמעות, גם בסוף היא נזרקת להיסטוריה איפשהו אחורה.
זה יפה, אתה קודם כל לא שמתי לב למה שאתה ציינת, וזה כבר שפו על ההסתכלות, שבאמת לפעמים הדברים נגמרים בשוליים של הטקסט, ולא בטקסט עצמו, וזה טוב שראית.
כן.
עכשיו, אתה כאילו בא עם הרעיון הזה של ארס פואטי שהוא בולט בסרט, וזה מאוד מעניין, כי זה באמת רעיון שהולך לאורך כל הסרט, כל הסרט מוצג, למשל, יש קטע בתוך הסרט שנקרא The Middle of the Film. אתה זוכר? אמצע הסרט. בתוך הסרט יש אמצע הסרט. כן. ובסוף יש הפסקה לפרסומות, יש הפסקה לזה, אנחנו חוזרים עכשיו לחלק הראשון. יש ניסיון להגיד בעצם שזה יצירת אומנות, באיזה קולנוע מפוברק וישן כזה שמקרינים עכשיו לאנשים. אז עצם המודעות הפואטית יוצרת בעצם רעיון שבו האומנות כאילו דנה בשאלה הזאת, כי זאת השאלה הנצחית שאומנות שואלת לאורך כל הזמן, אלא ש... האומנות שמדברת על עצמה כמי ששואלת את שאלות של חיים ומוות, משמעות החיים. אני אישית חושב שהתשובה יותר אופטימית מהרעיון שהכל מתרסק והטלוויזיה עפה וגם הקרקסה וכל כל מה שהם עשו. יש מינינג לחיים, דווקא המילים הפשוטות הלא יומרניות שנאמרות כדרך אגב, למה הם נאמרו? אם היינו רוצים לסיים באקורד חזק של ניהיליזם והתרסה, לא היינו צריכים להגיד את הדבר הזה.
שאין כלום. כן, לא אמרו כלום.
פשוט לא אומרים כלום, הם זורקים את הטלוויזיה ומתיחים אותם, וזה נגמר כותרות. זה אומר שאולי כל החקירה הפומפוזית הייתה מגוחכת, וכשבאדם פחות שואל שאלות ויותר אומר כן לחיים, אז הוא בעצם נוגע יותר במשמעות
שלהם. או שכל שלהם. החקירה הפומפוזית הייתה הכרח בשביל להגיע בסופו של דבר לשטויות.
אוקיי, אז זה בסדר, זו גרסה אחרת של אותו דבר עצמו, שהיא הייתה מיותרת, או שהייתה הכרחית. בכל מקרה, היא לא העיקר החקירה. העיקר הוא לא לחקור. או ללמוד על דרך החקירה כמה שהיא הייתה מיותרת באמצעות החקירה. אבל בסופו של דבר, אתה צריך לאשר את הדברים שאתה מאמין בהם באינטואיציה שלך, שזה המשמעות של החיים. וכל השעות הגדולות הם סוג של סרח עודף והעמדת פנים מתייהרת מול הפשטות של החיים.
And finally, here are some completely gratuitous pictures of penises to annoy the censors and to hopefully spark some sort of controversy, which it seems the only way these days to get the jaded, video-sated public off their fucking asses and back in the sodding cinema. Family entertainment? Bollocks. What they want is filth. People doing things to each other with chainsaws, joint Tupperware parties. Babysitters being stabbed with knitting needles by gay presidential candidates. Vigilante groups strangling chickens. Armed bands of theater critics exterminating mutant goats. Where's the fun in pictures? Oh, well, there we are. Here's the theme music. Good night.
Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something?
סיימנו, אבל זה לא הכל, כי אם בא לכם על עוד סרט של טרי ג'ונס, אז יש לנו פרק על הגביע הקדוש, מונטי פייטון והגביע הקדוש, שאותו ביים טרי ג'ונס, ואם בא לכם עוד ועוד, אז אתם יכולים להיכנס גם לתוכנית שלנו גיבור תרבות, ושם הקדשנו פרק שלם לטרי ג'ונס כגיבור. אתם יכולים לעשות את זה באפליקציה שלנו, שקוראים לה פשוט כאן, נכנסים לאזור הפודקאסטים, גיבור תרבות, ופסטיבל כאן, וכל הפרקים האלה יהיו לרשותכם. תודה רבה לטכנאי שלנו, תמיר צוברי, לאייל שינדלר ולצח סלוצקי שהביא אותנו כאן לשידור. תודה רבה לחוקרי התרבות שהם הפעם עורכים של התוכנית שלנו, דוקטור דוד גורביץ'.
תודה רבה לכם.
דוקטור דן הרב.
תודה.
ודני מוג'ה, רציתי להגיד לך שלחיים אין משמעות בלעדיך, למרות שיכול להימסף להם טעם.
הרשה לי להודות לך גם.
כן?
ולסכם את התוכנית בכך שאני ממליץ לך לאכול רק אוכל בריא.
כן?
לקרוא, לאהוב את הזולת. ואם חסר לך משהו, אז אני יכול להציע לך עוד. כן? ופל דקיק בטעם מנטה.
יפה, דני, כל הכבוד לך. אני מודה לך על התפריט הזה, תפריט האימים הזה שיצאת. ואנחנו נשתדל לחזור לכאן בריאים ושלמים ולא מפוצצים בשבוע הבא עם מאסטרפיס קולנועי נוסף. להתראות.
להתראות.
ביי ביי.
להתראות, ביי ביי. For a change, it will all be made clear. For this is the meaning.